ברוך השם, שוב אני יושב בחדר בחסותו של כל הלשון ומוסר שיעור. תרם נתחיל בשיעור היום, אני רוצה לשתף את אחיי ורעיי, ידידיי ותלמידיי, ברחשי לב ובתחושות. כארבעה חודשים שאני יושב ומוסר שיעור, ואני מסתכל לעין המצלמה, מנסה לדמיין שאני רואה מול פניי את כל הפנים היקרות, היפות, המשתוקקות והשומעות בצמו עם דברי תוירו. ואני מתגעגע לשיעור של יום ראשון בלילה, שיעור שאני מוסר באנגלית, בקהל חסידים ברחביה, שני בלילה, בבית הכנסת ההולנדי ברחוב שאולזון בהנוף. שיעור בהנוף איננו משיעור הגדולים, אבל החביבים ביותר. שלישי בלילה, תפרת צבי, בית וגן, לפני קהל עצום. רביעי בלילה בבני ברק, סמטת הארי, יוצאי חברון. זה השיעור הוותיק ביותר שאני מוסר. לא זוכר כמה שנים, 25 שנה, אני חושב יותר, הרבה יותר מזה. ובבית הכנסת יוצא חברון, אנשים באים זמן רב לפני השיעור לתפוס מקום, כי המקום צר מאכיל את ההמונים שבאים. אחרון חובב, חמישי בלילה בבית מדרשי ברמות, ואני יושב כאן בגפי ומנסה לעלות זכונות. ואני כל כך משתוקק לראות את כולם, ואני מקווה שזה יהיה בקרוב. אבל במידה רבה זה תלוי בנו, ככל שנשמור על הכללים, ככל שנקפיד בכל ההוראות של משרד הבריאות, ככל שנשמור על עצמנו ונשמור זה על זה, יקרב היום. ככל שנזלזל בהוראות, אנחנו דוחקים את הקץ, לצערנו הרב, מלבד העוגמת נפש והכאב והחולי, ולא עלינו עוד גרוע מזה. ולכן שוב אני מתחנן ומבקש בפני כל שומעי לקחי, ואלה שאינם שומעי לקחי, להקפיד הקפדה יתרה על כללי הבריאות, שנוכל בקרוב בימינו להתקבץ יחדיו, להרבות ספסל דבי מדרושה במובן הפשוט ביותר, לראות זה את זה ולשתשע ביחד בדברי תוירו. שיעור היום עוסק בסוגיה ישיבתית מובהקת, גם ישיבתית גם הלכתית, עמוס וגדוש ביסיידס, ופוטור בלי כלום אי אפשר, פוטור בלי קורונה אי אפשר. אז הנושא שבה אנחנו עוסקים היום זה תנאי ואומדנה, קשור לפרשס השבוע. שבוע אנחנו מסיימים לקרוא את חומש במידו, בפרשס מטויס לומדים על תנאי בני גד ובני ראובן. וכאשר בני גד ובני ראובן מבקשים נחלה מעבר לירדן, מוישה עושה איתם תנאי, הם מבטיחים להיחלץ במלחמה לפני המחנה. ומוישה רבינו אומר, אם תעשון את הדבר הזה כך, ואם לא תעשון, מכאן למדו חזל שכל תנאי צריך להיות תנאי כפול. וכאשר אדם עושה תנאי, צריך להיות מה שאנחנו מגדירים משפטי התנאים, בדיוק כפי התנאי שהתנה מוישה רבינו עם בני גד ובני ראובן. מכאן למדנו את כל דיני התנאי. תנאי שנעשה כדין תקף, תנאי שלא נעשה כדין איננו תקף. ואנחנו היום עוסקים בסוגיה של תנאי ואומדנה, משום שבמקומות רבים בשעס אנחנו רואים שלפעמים לא צריך תנאי בכלל. די בגילוי דעז באלמה. זה הנושא. מה זה קשור לקורונה? הרבה עסקנו וכתבתי ואמרתי שיעורים בנושא אנשים שסחרו דירות ונסעו לחוץ לארץ ולא יכלו לחזור. אבל אחת השאלות הבוערות, המון אנשים שזמינו אירועים, חתונות, בר מצוות, ונאלצו לוותר, משום שאסור היה לאסוף ציבור, ומאות שאלות התעוררו, מאות הם לא אלפים ברחבי העולם כולו, בעלי אולמות, האם הם צריכים להחזיר את המקדמות שהם קיבלו, האם צריך לפצות אותם, וכי יועצה בדום, אני שאלתי על ידי אנשים רבים שפנסתם לארגן חבילות טיול בחוץ לארץ. היום יהודים גם שומרי מצוות ומדקדקים בהם, מטיילים ברחבי העולם, אדם הזמין לעוד 6 חודשים טיול באירופה, ספארי באפריקה, והכל התבטל, האם מגיע להם כל כספם בחזרה, ואלה שאלות שמאוד מאוד בוערות בזמן הזה, ותוך כדי השיעור אולי נתייחס בקצרה גם לשאלות האלה. אז בכמה מקומות בשעס אנחנו לומדים שאזלינן בוסר אומדנה. המושג אומדנה בשעס ופויסקם יש לו שתי כוונות, ולא הרי זה כהרי זה. הדברים ברורים מתוך סוגיוס השעס, אבל אחד הקדמוינים בתשובס מהריק, רבי יוסף קולון, שהיה מגדולי איטליה, לפני 600 שנה, בתשובס מהריק זה מקוף חופטס, הוא כותב בבירור שמדובר בשתי סוגיות שאינם תלויים זה בזה. ונסביר רק בקצרה, המושג אומדנה בסוגיות רשבות בשס, שבועס, למד דלת שבועס, מם וב, סנהדרן למד זין, ובעוד מקומות. המושג אומדנה זה מה שאנחנו קוראים בשפה המודרנית, הוכחות נסיבתיות. קרה מה שקרה, לא היינו שם. לא ראינו ואין עדים, ואנחנו מנסים לשער על ידי אומדנה מה קרה. סיפור של שמעון בן שוטח, שרואה אדם רודף אחר חברו וחרב שלופה בידו, נכנסו לחורבה. רב שמעון בן שוטח רץ אחריהם, אבל הוא הגיע דקה אחת באיחור, והוא רואה הרוג מפרפר, החרב מטפטף דם, אומר שמעון בן שוטח, לרוצח. אני יודע שאתה רצחת, אבל אין לי הוכחות שהקודש ברוך הוא לדרוש את דמו. זה דוגמה של אומדנה. גומל הו איכר בין הגמלים, מחלוקת רב אחיך וחכמים, זה מחלוקת המרוע, זה שם המשותח בין התנועים. גומל האוכר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג. אנחנו משערים שהגמל שלידו מנסתם תקף אותו והרג אותו, אבל אין עדים. זאת הגדרה אחת של אומדנה. כאשר אנחנו מנסים לשער מה קרה. קרה מה שקרה, אדם נהרג, בהמה נהרגה, אדם ניזוק, ואנחנו מנסים לעמוד ולשער מי נושא באחריות. המושג השני של אומדנה זה אומדנה בדעת בני אדם. לא קרה מה שקרה, אלא אדם עשה מה שעשה, התחייב מה שהתחייב, ואנחנו מנסים לעמוד ולפרש מה הייתה כוונתו. וגם זה קרוי בפי חזל אומדנה, כסו בסם החס ומדליו, בו ובאס לקוף מבוב עמוד בייז, אלה שתי הסוגיות המרכזיות, אבל גם הסוגיות האלה מפוזרות במקומות רבים בשעס ופויסק. בו אומדנה, מן הסוג השני אנחנו עוסקים היום, אנחנו לא עוסקים באומדנה כראיה, כבירור, כהוכחות נסיבתיות, אנחנו עוסקים באומדנה מן הסוג השני, אומדנה בדעת בני אדם. וגם הסוגה הזו מתחלק לשני חלקים. יש שאנחנו מנסים לעמוד ולהבין מה היה כוונתו של אדם בשעה שהתחייב מה שהתחייב, חתם מה שחתם, הבטיח מה שהבטיח. וגם בסוג הזה של אומדנה יש כמה וכמה סוגים. שכיב מרע, שכותב כל נכסיו לפלוני, ואחר כך הוא עברי, יכול לחזור בו. הכוסף כל נכסיו לאשתו, לא יעשה אלא אפוטרופוס. אדם שכותב את כל נכסיו לאשתו, ויש לו ילדים. אומרים חזל, לא סביר, לא סביר שהוא התכוון לתת הכל לאשתו ולקפח את הילדים, ולכן אנחנו מפרשים. למרות שהוא כתב לשון של הקנאה של מתנה גמורה, אנחנו משערים שלא התכוון אלא לעשות אותה אפוטרופוס. אלו אומדנס שחזל מגדירים כאומדנה, להבין מה הייתה כוונתו של אדם כאשר התחייב, כאשר הבטיח, כאשר עשה קניין. הסוג השני של אומדנה הוא הסוג שאנחנו עוסקים בו היום. אדם התחייב, הקנה, ואחר כך השתנו הנסיבות. אחר כך השתנו הנסיבות. ואנחנו נותנים בידו לבטל את הקניין, כי הוא יכול לומר, על דבר כזה לא חשבתי, באלה התנאים לא התכוונתי. וזה החידוש הגדול של אומדנה שבה אנחנו עוסקים היום. מה הם הדוגמאות? כסובס ממזיין ומדבייס. אדם חתם כתובה לארוסתו, ולא עלינו החתן מת, טרם הספיק לכנס לחופה. אנחנו אומרים שאין האישה זכאית לגבות תוספת כתובה, שלא יקוסב לה אלו על מנס לקונסו. הוא לא התחייב אלא על מנת שיגורו ביחד, שיזכה להכניס אותה לחופה, שיזכה להגיע לחתונה. אז בשעה שהוא חתם והתחייב לתת כסובה בתוספס כסובה, הוא התחייב בלב שלם. אנחנו לא מפקפקים מה הייתה כוונתו אז, אלא השתנו הנסיבות. אחר כך לא עלינו נפטר לבית עולמו, אנחנו אומרים על מנת כן, ודאי שלא היה מתחייב, הוא זכאי לחזור בו. קידושין מם תעשו מדבייס, אדם אחר את נכסיו כדי לעלות לארץ ישראל. בסוף השתבשו התוכניות שלו, והוא לא זוכה לעלות לארץ ישראל, מסיבות שונות שאינם תלויים בו. הוא זכאי לבטל את הקניין, ולהחזיר לידיו את הנכסים שהוא מכר. אין כאן מקח טעות, כי בשעה שמחר, מחר בלב שלם. אחר כך השתנו הנסיבות. הוא מחר על מנת לעלות לארץ ישראל, והוא לא זוכה לעלות לארץ ישראל, ולכן הוא רוצה לחזור בו, וחז"ל אומרים, יש לו זכות לחזור בו. זה החידוש הגדול של אומדנה שבה אנחנו עוסקים היום. הזכרתי שתי דוגמאות, והם חלוקים ביסודם. וזה חידוש גדול שכותבים התוספות, קידוש נבוב עמד בייז, ובעיקר מהם תעשו עמד בייז, וגם בתשוב עשרוש כלל המדלת. ואני רוצה להדגיש מה ההבדל בין זה לזה. כותבים התוספות. בדרך כלל, דבורם שבלב אינם דברים, ואם אדם רוצה להתנות את הקניין בגורם כלשהו, בעניין כלשהו, הוא צריך לעשות תנאי. וכאשר הוא עושה תנאי, זה צריך להיות תנאי מפורש, על כל פרטיו ודקדוקיו שלומדים בפרשת השבוע, מתנאי בני גוד ובני ראובן, תנאי כפול, תנאי קודם למעשה. כותבים את התוספות, לפעמים לא צריך תנאי ודי בגילוי דעת, ולפעמים אפילו גילוי דעת לא צריך. אז התוספות מביאים כמה וכמה דוגמאות, משום שהשיעור היום כל כך מלא וגדוש, אני אביא רק דוגמה אחת מדברי הראשונים, מדברי התוספות והראש. נסתפק במעט דוגמאות כדי ללבן את הדברים וכדי לנוע קדימה. אז בקידושין מם תעשומת בייז, כתוב בגמור, אדם אחר את נכסיו, אחר כך הוא מספר לנו סיפור, לא התכוונתי למכור הנכסים האלה כדי לעלות לארץ ישראל, זו הייתה התוכנית שלי, ומכיוון שאני לא יכול לעלות לארץ ישראל, אני רוצה לבטל את הקניין, אומרים חז"ל, דבורם שבלב אינם דבורים. מניין לנו שמכר את הנכסים על מנת לעלות לארץ ישראל? מה אני אמר? למה שנאמין לך? מוכיחים התוספות והראש מהסוגיה הזו. אילו היה מגלה את דעתו, בלי שום תנאי, בלי שום תנאי כפול, די היה אם היה אומר ללוקח, למי שקנה את הנכסים, דע לך, אני מוכר את הבית משום שאני מתכנן ללכת לארץ ישראל. אם היה לנו גילוי דעת, זה כבר לא היה דבורים שבלב. היה זכאי לבטל את הקניין. הבעיה הוא ש... גם גילוי דעת אין לנו. אין לנו סיבה להאמין לאדם שזו הייתה הסיבה שהוא מכר את הנכסים. אומרים התוספות. לפעמים אפילו גילוי דעת לא צריך. כי יש אומדנה דמוכח. וזו הדוגמה השנייה שהזכרתי מקודם. ארוס התחייב לתת לאשתו תוספת כתובה. אחר כך נפטר לבית עולמו. לא צריך גילוי דעת. משום שאנחנו, אנחנו יודעים, ענן סעדי, לא יקוס ולא יהיה למנס לקנסו. הרי שלפעמים די באומדנה באלמה לבטל קניין, לפעמים די בגילוי דעת לבטל קניין, ולפעמים צריך תנאי כפול לבטל קניין. הרי לנו שלוש דרגות, ובדרגות האלה אנחנו עוסקים היום. גאון בסרוי, כך אני בדרך כלל מגדיר את גדול לראש הישיבה של הדורות האחרונים, בעיקר מרב חיים ברסקה וגדורי תלמידיו. הסוגיה של תנאי, יש לנו מקורות חשובים בדבר הראשונים, אבל רב שמן ורב אלחנן העמיקו והרחיבו להסביר את עצם המושג של תנאי. למה צריך תנאי כפול? ואם אדם לא עשה תנאי כפול, והוא לא אמר תנאי קודם למעשה. אבל ברוק השמש, זו הייתה כוונתו. למה לא די בגילוי דעת לבטל את הקניין, שיוכל לחזור בו? למה צריך את כל הפרטים והדקדוקים של תנאי? שאלה זו נשאלה על ידי הרשב"א בגיטין דף ע"ה. וכוונת הרשב"א לכאורה, כאשר אדם עושה תנאי, ואיננו מתנה כדס וכדין, זה גרוע יותר מאשר גילוי דס באלמה. משום שאילו באמת היה מתכוון לסייג את הקניין ולתלות אותו בדבר אחר, היה מתנה תנאי מפורש כראוי כדס וכדין. ומכיוון שלא התנה תנאי כפול, יש לנו סיבה לפקפק האם באמת כוונתו הייתה לתלות את הקניין באותו דבר שהוא תלה בו. לכל יש בזה דויך גדול, אבל אני חושב שרב אלחנן ורב שמעון מנסים להסביר גם את דברי הרשב"א לפי דרכם. לא נוכל היום להאריך בפרטי פרוטים, אבל אני רוצה לומר לכם בדרך שאני מבין את הסוגיה הזו. ומה שאני אומר איננו לגמרי תורה חדשה, אלא שאני משתמש בהגדרות משלי, בשפה משלי. לפני קרוב לאלף שנה כתב תוספות ריד, רבנו ישעיהו הראשון, באחד מתשובותיו, משל שהוא מייחס לאחד הפילוסופים היווניים, בלי להזכיר את שמו. והתוספות ריד מתנצל, איך אני מעיז לחלוק על קודמיי שהיו גדולי ממני. אומר תוספות ריד, אמר אחד הפילוסופים, אני ננס, ופלוני היה ענק, אבל אני ננס שעמד על כתפי ענקים. ולכן הננס הקטן שעומד על כתפיו של הענק רואה יותר רחוק מאשר זה שהוא רוכב על כתפיו. אז אני אומר את הדברים בסגנון שלי, אבל זה לא תורה חדשה. תנאי מילתא אחריתי. כאשר אדם מתנה בגוף הדבר, ואנחנו משוכנעים שאם התנאי שלו לא יתקיים, הוא באמת לא רוצה את הדבר, ויש חסר יסודי בכוונה מעצם העניין, באמת לא צריך דין של תנאי כפול. אבל בדרך כלל התנאי הוא בדבר צדדי לגמרי, ולא בעצם העניין. מהם התנאים שאנחנו מוצאים במסכת קידושין? על מנה שירצה אבא, על מנה שירצה אוביך. על מנה שתתנה לי מוסאי מזוז, על מנה שירדו גשומם היום. כל התנאים האלה אינם מוכיחים על מקח טעות, אינם בגוף הדבר. הם התניה והתליה בדברים צדדיים. לפעמים קשורים לעניין, לפעמים לא קשורים לעניין. הרי את מקדשת לי המנה שתתנה לי משאי מזוז, או שהאישה מתנה מהבעל. אדם לא אמור להתחתן, ואישה לא אמורה להינשא כדי להרוויח משאי מזוז. זה דבר צדדי לגמרי. ובאלה צריך תנאי כפול. וזה דין תורה, שאדם יכול להתנות, ויש תוקף לתנאי. אבל כאשר מדובר בתנאי, בגוף העניין, אולי באמת לא צריך תנאי כופל. במקרים כאלה די בגילוי דעס. תנאי מילתא אחריתא. וכאשר לא מתנים כדין, אולי היה מקום לפקפק בשלמות כוונתו. אולי אפשר לומר אפילו יותר עמוק, שהכוונה המעכבת בקניונים ומבואה במקומות רבים בשס, צריך גמר דעת בקניין, גמר דעת מצד המקנה וסמיכוס דעת מצד הקוינה. אבל אולי גמר דעת צריך רק בגוף הקניין, אבל כאשר אדם תולה את הקניין בדברים צדדיים שאינם קשורים לגוף העניין, אולי אילולי דין תנאי לא היה לזה כל משמעות. אולי מצד גדרי הקניין והכוונה הנצרכת לתת תוקף לקניין, לא בעינן אלא רצון מעיקרם של דברים, מגוף הקניין. ואין ביד אדם לתלות את הקניין שהוא בעצם רוצה בו בסיבות צדדיות, אלא מדין תנאי בלבד. תמצית הדברים, את הצורך בגדרי תנאי אפשר להסביר בשתי דרכים. דרך אחת קרובה יותר לדברי הרשב"א בגיטין שציינתי מקודם. התנאי נצרך כאשר אילולי דין תנאי היה מקום להסתפק בשלמות כוונתו של אדם כאשר הוא תולה זה בזה. הדרך השנייה, לא שאנחנו מפקפקים בכוונתו, אבל אין משקל לכוונתו. והכוונה הנצרכת לתת תוקף לקניין זה רק כוונה שהוא רוצה בעצם הקניין, בגוף הקניין. אבל אין בידו לתלות את הקניין שבעצם הוא רוצה בו בגרומים צדדיים, בסיבות צדדיות, אלא מדין תנאי בלבד. נחלקו גדולי עולם. ומעניין, שניים כנגד שניים. שניים מתקופה אחת ושניים מתקופה אחרת. וכולם היו גדולי הגדולים בזמניהם. האם מקח טאוס תלוי בדין תנאי, או שזה שני מושגים שונים ביסודם? המקדש עשו אישו, ויש מום באישה שהבעל לא היה מודע לו. מום בבעל שהאישה לא הייתה מודעת לו. ואנחנו אומרים קידושי טאוס, וכך בכל מקח. זה מה שאנחנו מגדירים מקח טאוס. האם זה מדין תנאי או לא? רבי עקיבא איגר, שוב עשה בקיבה אגת עניון הזה מנונה לו, ועוד פעם זה מקובוב, ההפלו. רב פנחס הלוי איש הורוביץ, מתלמידי המגד ממזריץ', גאון שבגאונים, בן דורו של רב עקיבא איגר, מבוגר ממנו ב-20 שנה. ההפלו ורב עקיבא איגר, הפלו בקסוב סיין ג' עמד א', נוקטים שכל מקחתוס תלוי בדין תנאי. ולכן בנישואין אין דין מקחתוס, רק בקידושין. אין תנאי בנישואין, אין מקחתוס בנישואין. רבי עקיבא איגר ואף לא אומר, מקחתוס זה מדין תנאי. אלא שבמקחתוס יש אומדנה ולכן לא צריך תנאי מפורש. אבל זה מאותו דין. בייס הלוי, חלק ג' סימן ג' והאור שמח פרק י' מלכס אישוס חולקים עליהם. בייס הלוי היה קצת מבוגר מאור שמח, אף לא היה קצת מבוגר מרבי עקיבא איגר. ארבעת האלה היו גדולה גדולה בתקופותיהם. בייס הלוי וחזני שומרים זה שתי משפחות, שתי הגדרות ולא תלויים זה וזה. מקח טוס לא מדין תנאי. לפי דרכי, לפי הבנתי שאמרתי מקודם, כננס שבקושי עמד על כתפי ענקים, אני חושב שצודקים, אור שמח ובייס הלוי. מקח טוס זה כאשר יש חסר בגוף הקניין. בגוף הקניין. זה לא מה שהוא רוצה לקנות. זה לא האישה שהוא רצה לקדש וזה לא הבעל שהיא רצתה להינסה לו. מה שאין כן תנאי. במקח טוס יש חסר בגוף הדבר. מקח טוס יותר דומה ליין ונמצא חוימץ. בתשובס מנחסו שבכמה מקומות הבהרתי. כשיש מום במקח, מי שיוצא נפסד יכול לבטל את המקח. הוא יכול לבחור לקיים את המקח. ביין ונמצא חוימץ לא אוכל הקניין. אין קניין, כי הוא קנה יין והוא לא קנה חוימץ. אדם קנה אוטו ונותנים לו פרה. זה לא צריך לבטל את הקניין. הוא מעולם לא קנה פרה. אז השאלה, כשיש מום במקח, לפי רבי עקיבא ואפלו, זה יותר קרוב לתנאי. אני אומר, זה יותר קרוב ליין ונמצחו אמס, כי יש מום בגוף המקח. אבל אני רוצה לומר עכשיו שיש חמש דרגות, חמש ולא פחות. כי התחלנו את השיעור עם שני מקרים שחידשו התוסס והראש. גילוי דעס, אומדנה שלא צריך גילוי דעס, אבל אומדנה. מהן חמשת הדרגות? נתחיל עם יין וננצחו אמץ. הוא קנה את הדבר שהוא מחזיק בידו. הוא חשב שזה יין, לא חוימץ. זה כמו שאדם קנה אותו ונותנים לו שק תפוחי אדמה. את זה לא קניתי. קניתי יין, לא קניתי חומץ. לדידי פשיטה לי שזה ודאי לא מדין תנאי. מה זה קשור לתנאי? זה מקח טוס לגמרי. למטה ממנו, שלב אחד, מום. מום במקח, מום בקידושים. לדעתי, דומה ליין ונמצא חומץ. כמו שמח, והבייס הלוי, לא כדברי רבי עקיבא אגב ואף לא. כבוידם מול היוילם, במקום המונח, אבל כך היא דרכו של תוירה. למטה ממנו, דרגה שלישית, כאשר יש גילוי דעס. אדם אחר את נחשף כי הוא רוצה ללות לארץ ישראל. אין מום בגוף המקח. מה שהוא מחר, מחר בלב שלם. מה שפלוני קנה, קנה בלב שלם. אין מום בגוף המקח. אבל יש ראי עושה בסיבת הקניין. אין ראי עושה בגוף הקניין, אבל יש ראי עושה בסיבת הקניין. אני מחרתי כדי ללות לי עץ הסול. ואם אני לא עולה לעץ הסול, לא היה לי סיבה למכור. למטה ממנו, אולי למעלה ממנו. אומדנה שאפילו גילוי דעת לא צריך. הרוס שתחייב לתת אוספס כסובו. ואז הוא מת. אז אין רייסה בגוף ההתחייבות. אבל יש רייסה ברקע של התחייבות. בסיבה שהתחייבתי. התחייבתי כי רציתי לשמח את אשתי כאשר אני נוסע אותה לאישה. כאשר אנחנו נגור ביחד. שני אלה שאנחנו מכניסים תחת הכותרת של אומדנה. האם הם מדיני תנאי, או כמו יין וננצח חומץ? כאן אני חושב שזה יותר קרוב לתנאי מאשר למקח טוס. כאן הייתי מסכים עם רבי עקיבא ואף לא. כי במקח טוס יש ריאס בגוף הקניין, בגוף המקח. דומה ליין וננצח חומץ, לא לגמרי אבל דומה. אבל באומדנה, בין אותה אומדנה שצריך גילוי דעס, בין אותה אומדנה שלא צריך גילוי דעס, משום שענן סעדי. אבל הריוס הוא בסיבת הקניין, במניע, ולא בעצם הקניין. זה לא מקח טוס. כאן יש להסתפק נטיית ליבי שזה מדין תנאי. אף על פי שגם בזה אינני מוחלט לגמרי. כי תנאי יכול להיות זה רק כאשר אני תולה דבר שלא קשור בעצם לגוף העניין. אבל כאשר יש חסר במניע ובסיבת הקניין ובסיבת ההתחייבות, בכל זאת אפשר שזה יותר קרוב למקח טוס ולאו דווקא מדין תנאי. מכל מקום סידרנו את הדברים. חמש דרגות, יין ולמצא חומץ. הקניין בטל מעצמו. נמצא מום במקח, והרמב״ם מסביר בהלכות מחירה, רק מום שרוב בני אדם, סתם בני אדם, לא היה מסכים לקנות, אילו היה יודע שיש מום כזה. אבל במקח טוס לעולם צריך להיות טעות בשעת הקניין. היה דבר שלא ידעתי, ואילו הייתי יודע אז, לא הייתי קונה, לא הייתי מוכר, לא הייתי נותן. באומדנה מדובר גם בנסיבות שהשתנו אחרי הקניין. כמו זה שלא זוכה ללות לארץ ישראל, כמו הרוס שמת לפני שהספיק להכניס את קלתו לחופה. והדרגה החמישית, זה תנאי. וכאשר צריך תנאי כפול, ואין אנחנו באים לבטל את הקניין ואת ההתחייבות רק מצד אומדנה, אלא מכוח התנאי, ולכן התנאי צריך לעשות כדין תנאי כופל בפי כל משפטי התנוי. שאלו התויסס כסובס ממזיין ומדבי שאלה עצומה, וכאין דברי התויסס מביא השיטה מקבצס בשם הראש. וכדי להבין את דברי התויסס, מהפכת עולם, שואלים התויסס, אם אז לינן בוסר אומדנה לבטל קניין, כמו ארוס שמת לפני החתונה, מי שקנה פרה, ופורה מייסה, היא התפגרה סמוך לקניין. האם הלוקח יכול לבטל את הקניין? ברור כשמש, לא הייתי מסכים להוציא כסף רב, לקנות פרה ולמצוא את עצמי עם נבלה. קניתי פרה כדי לעבוד בה, כדי לאכול את בשרה, ואם היא מתה, למה הלוקח לא יכול לבטל את הקניין? תוספת לא מסופקים אם הלוקח יכול לבטל את הקניין, ברור שלא. אבל תוספת שואלים, למה? למה לא נאמר ענן צהדי, ודאי שלא היה מסכים לקנות פרה, ולא לקבל פרה, אלא הפרה מתה סמוך לקניינה, למה הוא לא יכול לחזור בו מן הקניין? תוספות מתרצים, לא אז לינן בוסה אומדנה, אלא כאשר זה תלוי בצד אחד. אבל כאן יש גם מויכר, לא רק לוקח. אם הלוקח היה מתנה עם המויכר, אני מוכן לקנות פרה, אבל אם היא תמות, אתה תחזיר לי את הכסף, המויכר ודאי לא היה מסכים. הוא יכול לומר, מה פתאום? אני לא לוקח אחריות על פרות אחרי שאני מוכר אותם. קנית פרה, זה תשבור את הראש איתה. אני לא מוכן. ולכן אומרים את תויסס, אי אפשר ללכת אחרי אומדנה, אלא כאשר זה תלוי בצד אחד, אבל לא כאשר יש צד שני לעסק. כך כתבו את תויסס בריחות גדולה. שואל המשנה למלך פרק ווב מזכיה, אבל גם בין ארוס לארוסה יש שני צדדים. באמת הוא מתחייב כלפיה, אבל זה תלוי גם בדעתה, כי היא מתקדשת לו. למה פה אין שני צדדים? גם פה יש שני צדדים. גם מי שמחר את נכסיו על מנת ללות ליעץ הסחור, ובסוף הוא לא זוכה ללות, והוא רוצה לחזור בו מן הקניין, ואנחנו אומרים, אילו היה גילוי דעס, יכול היה לחזור מן הקניין, גם פה יש לוקח. זה לא תלוי רק במויכה, זה תלוי גם בלוקח. אז מה בין זה לזה? דברי התויסס לא כל כך מובנים. שש תירוצים יש ליישב את הקושה הזו ולהסביר את דברי התויסס, ויש נפקא מינה להלוכה בין תירוץ לתירוץ. המשנה למלך אומר דבר מאוד הגיוני ומתיישב על הלב, לא שהמשנה למלך צריך את הקומפלמנטים שלי, משנה למלך בכל מקום דבריו, כילורים לעיניים, אבני חן ויהלומים. משלמך אומר, דברי התויסס נאמרו כשיש הפסד לצד האחר, ולכן ודאי לא היה מסכים. אבל כאשר אדם מתחייב התחייבות, הוא נותן דבר. ברור שיש צד אחר, אבל הצד אחר לא יוצא נפסד. בחיי גוונה, אז לינן בוסה אומדנה. אז כאשר חתן מתחייב לקלה שלו לתת לה מיליון דולר נדוניה, והוא מת, תן הם ניסו זה לזה, היא לא יוצאת נפסדת. איבדה את החתן שלה וזה כאב לב, אבל מבחינה ממונית הוא לא גרם לה קולה, אבל היא לא הפסידה. היא חוזרת להיות רווקה והיא תחפש בעל בבוא העת ואין כאן הפסד. ולכן כאשר יש הפסד לצד אחד, והצד השני לא מפסיד דבר, אז לינן בוסה אומדנה. אותו דבר, מי שמחר את נכסיו על מנת ללות ליעץ הסחול, בסוף הוא לא זוכה ללות ליעץ הסחול. סך הכל מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? תחזיר לי את הבית, ואתה מקבל את מלוא כספך בחזרה. נכון, הלוקח לא נעים, הוא לא שמח, הוא קנה בית כי הוא רוצה לגור בבית, אבל הוא לא יצא נפסד, כי הוא מקבל את מלוא כספו בחזרה. אבל אדם שמחר פרה, ולוקח רוצה לבטל את המקח, כי הפרה מתה, והוא דורש את כספו בחזרה, אז המויכן נשאר בלי כסף ובלי פרה. ולכן בחיי גוונה, תלוי בדעת החן, הם לא אז לינן בוסה אומדנה. דברי המשמלך מאוד מאוד הגיוניים, וכך הוא מפרש את דברי התויסס. הנסיב עשרי שלם את סיב קוטנלף, מוסיף על דברי המשנה למלך, והוא אומר, כל ההווה מנה של התויסס, כל ההווה מנה של התויסס, שהלוקח יוכל לחזור בו, זה רק כאשר הפרה מתה, ממש תוך כדי דיבוש של הקניין. אבל אילו היה מכניס את הפרה לחצר שלו, והיה חורש איתה, והיה עובד איתה, והייתה תחת רשותו יום, או יומיים, או שבוע, או שבועיים, פשיטה שלא יכול לחזור בו, וכי לנצח, המויכר, מה, הריחס יומם ושונים, לכמה שנים המויכר אמור לשאת באחריות? אומר הנסיבס, להדים אבוע בקסובס ממזיין, אם הם התחתנו הזוג הזה, והבעל מת יום אחרי החתונה, פשיטה שהיא מקבלת את כל התוספס קסוב. כל הדיון בגמורה, מחלוק הסתנועם, והלוכה כמנדה אומר, לא יקוסב לה אלא על מנס לקונסו, זה רק כשהוא מת לפני החתונה. רגע אחרי החתונה, כבר אין ביטול. היא כבר זוכה בכל התוספס קסוב, אותו דבר על מרנסיבס. כל הדיון של התויסס, כל ההווה מנה, זה כאשר הלוקח טרם הספיק להכניס את הפרה לרשותו, טרם תפס בחזקה והיא מתה, רק אז יש צעד שנוכל לבטל את המקח. אותו דבר הוא אומר, מויך הסודה, על מנת לעלות ליעץ ישראל. התברר סמוך לקניין שהוא לא יכול לעלות ליעץ ישראל. אבל אם הלוקח היה משקיע בשדה, היה חורש, היה זורע, פשיטה, שהוא לא צריך להחזיר את השדה. נוידה ביהודה, מדור הקם יורדי הסמן סמך תת. נשאל שאלה מצערת על שידוך. סגרו שידוך. לפני החתונה, אחות המשודכת, לא אחות, אלא סבא של המשודכת, נהיה מומר. עזב את היידישקייט, תרק את הדלת, יצא לתרבות רעה. החתן רוצה לבטל את השידוך, הוא אומר, לא מתאים לו, זה לא מכובד. נוידי ביהודה מביא תשוב וסרוש, כלל למדלד. הראש מדבר על מקרה דומה, אבל אחות המשודכת התנצרה. לא זוכר מי התנצרה, או סתם יצא לתאר בוסרו. והראש פוסק, אפשר לבטל את השידוך. למה? אומדנה. גם שם, הנסיבות השתנו. בשעה שעשו את השידוך והתחייבו זה כלפי זה, האחות הייתה צדיקה, לפחות נראתה כצדיקה. הנסיבות השתנו אחר כך. נויד ביהודה בעקבות הראש אומר, אפשר לחזור בו מהקניין מצד דין ומדנה. והנויד ביהודה שואל, אבל זה תלוי בשני צדדים? תויסס אומרים שכאשר הדבר תלוי גם בצד אחר, אין אומדנה, כמו מי שקרא פרה, והפרה מתה, והוא לא יכול לחזור בו, אז למה כאן פוסק הראש כן יכול לחזור בו? נוידי ביהודה מתארת שלוש תירוצים. שלושה תירוצים הם שלושה יסודות גדולים. אומר נוידי ביהודה, כאשר התנאי שיכול היה להתנות עודו צדדי, גם הצד השני, יש לו אותו זכות, אז לינן בוסר אומדנה. אבל כאשר התנאי הוא חד צדדי, רק צד אחד יכול להנות ממנו, ולא הצד השני, אנחנו מעריכים שהצד השני לא היה מסכים. ואם הצד השני לא היה מסכים, אז אי אפשר לבטל את הקניין. אדם קונה פרה, והפרה מתה. מה הוא נותן תמורת הפרה? כסף. כסף איננו מת. כסף לא יכול למות. כסף לא מת. ולכן, אם הלוקח היה עושה תנאי עם המויכר, אני רוצה שאם חסבר לי לתמות הפרה, תחזיר לי את הכסף, המויכר לא היה מסכים. המויכר אומר, מה פתאום? אני לא מקבל אחריות על דברים שאני מוכר. בראה שקנית זה שלך. אם החוסן היה מתנה תנאי עם הקלה, אם חס ושולם מישהו מבני המשפחה הקרובים ישתמד, לא רוצה את השידוך, מן הסתם הקלה הייתה אומרת, אותו דבר אם חס ושולם זה יקרה במשפחה שלך. גם לך יש אחים ואחיות וסבא וסבתא ואבא ואימא. אומר נוידי ביהודה, לכן סבור הראש שאפשר לבטל את השידוך, משום שהתנאי הזה הוא דו צדדי, אותו זכות עומדת לשני הצדדים, בחיי גב נזלין הבוסה אומדנה, מה שאין כן במי שקנה פרה. התנאי הזה פועל רק לטובת הלוקח ולרעת המוכר, ולכן אנחנו מניחים שלא היה מסכים. תירוץ אחד של הנדיבות שמאוד מתיישב על הלב. מהלך שני אומר הנדיב ביהודה, אז לינן בוסה אומדנה על דברים עתידיים, אבל לא לבטל קניין לשעבר. הלוקח קנה פרה, תם ונשלם. הפנה עכשיו יצא משוס המויכה, נכנסה לרשוס הלוקח. אומדנה לא יכול לבטל קניין למפרע, כאשר יש שני צדדים. אבל בשידוך מדובר בהתחייבות עתידית. השידוך זה עדיין לא קידושין, עדיין לא נשואין. התחייבו להתחתן. לבטל התחייבות עתידית, אז לינן בוסה אומדנה. ולכן הראש פוסק שאפשר לבטל את השידוך. תירוץ שלישי אומר הנוי דבי יהודה. יש אומדנה גדולה ועצומה, ויש אומדנה פחות משכנעת. וזה ההבדל. כאשר אחות המשודכת או סבא של המשודך יוצא לתר בשרו, זה צל על המשפחה, וחיי גבנה זה אומדנה גדוי לו, אז לינן בוסה אומדנה גדוי לו. וזה כמו אורוס שמייס, אומדנה גדוי לו, לא כוסב לו, אלא על מנס לקונסו. מה שאין כן מיטת הפרה, זה לא אומדנה גדוי לו. כי בדרך כלל, לא מתנים תנאים כאלה, המויכה לא היה מסכים לזה. שלושה תירוצים של הנוידה ביהודה. בא החמדוס שלוימו, ובשלום הזלמי מוורשה. חמדה שלוימה, אבן העזה, סמך בייס, כמדומני עוד יוד זין. חמדה שלוימה מוסיף נופח. דומה לנוידה ביהודה, אבל בכל זאת נופח אחר, אומר החמדה שלוימה. למה לוקח באמת לא עשה תנאי עם המויכר? תדע לך שאם הבאימה תמות את התחזיל את הכסף, למה הוא לא עשה תנאי? משום שהוא ידע, הוא יצטרך להוסיף במחיר. מובן מאליו, ביזנס זה ביזנס. אם הלוקח רוצה שהמויכר יתחייב שאם תמות הפורה, אז הוא יחזיר את הכסף, המויכר היה אומר בבקשה, עוד 1,000 שקל, עוד 2,000 שקל. זה לא תנאי מקובל, אתה רוצה יחס מיוחד, תשלם על זה. אנחנו מניחים שיש סיבה שהלוקח לא התנה תנאי כזה, הוא ידע שיעלה לו כסף, ולכן הוא לא יכול לבטל את הקניין. אם החוסן היה עושה תנאי עם הקלה עם חס וחליל יקרה כזה דבר, ומישהו ישתמד, אז אני לא רוצה להתחתן, אני רוצה להתרחק. לא סביר שאתה אומרת, אז תשלם עוד 1,000 רובל, אז תוסיף לי בתוספת כסובה. מן הסתם, בלית ברירה הייתה מסכימה. אז החמד שלוים מחלק בין אומדנה שהוא דרך הסוחרים, דרך מסע ומתן, מקח ומונקר, ולכן בחיי גם ללא הזלינה בוסה אומדנה, מה שאין כן במקרים אחרים. אז 6 יסודות בהלכה להסביר את דברי התוסס. מתי אפשר לבטל קניין עקב נסיבות שהשתנו לאחר שעשו את הקניין בהתבסס על דין אומדנה? שתי הדוגמאות, אומדנה שמצליח גילוי דעס, מי שמחר את הנכסים כי הוא תכנן ללות לי את הסול, ואומדנה שכלל לא מצליחה גילוי דעת, דיינו חוסון, שלא עלינו נפתה לפני החתונה. לפי כל 6 הדרכים נראה לי, שאדם ששכר אולם ותכנן חתונה בעוד כמה חודשים, ואז פרצה מגיפה, וזה לא רלוונטי. אני חושב שההתחייבות ביתילה מבוטלת, אז לינה בוסה אומדנה, ומגיע לו את כל כספו בחזנה. א', לפי המשל מלך, אין הפסד לבעל העולם. יש הפסד עצום לבעל העולם מעצם המצב. אין לו ביזנס. הוא צריך לשלם משכנתה, צריך לשלם לפועלים, אובדן הכנסות. אבל כשפלוני מבטל חתונה 3 חודשים מראש, ועדיין בא לעולם, לא קנה מצלחים, זה עוד חודשים מראש, אין לו הפסד. כשאין הפסד, אז לינן בוסה אומדנה. מה אומר הנסיבס? עדיין לא תפס חזקה. כאן, שום דבר עדיין לא התחיל. אז לינן בוסה אומדנה. מה אומר הנוי דבי יהודה בתירוץ הראשון? כל התנאיה הדדית, אז לינה בוסו אומדנה. ניתן לשער שם מי שהזמין את השמחה היה מתנה תנאי עם בעל העולם. אבל אם יקרה מקרה מיוחד, איזה מקס מדינה, איזה מגפה, אז תחזיר לי את הכסף, בעל העולם היה אומר, ואם יהיה רעידת אדמה והעולם תתמוטט, אני רוצה שאתה תשלם לי את הכסף, אני לא אצא נפסד. אולי היו מסכימים, אולי שני הצדדים היו מסכימים, זה בזה, זה תנאי הדדי, שיכול לפעול לשני הצדדים. אם בעל העולם היה מתנה עם מי שהזמין את העולם, אבל אם כבר קניתי את הכל ואתה כבר שילמת, ואז הייתה קורה מגיפה, אז אני לא אחזיר לך את הכסף, מן הסתם גם הוא היה מסכים, ולכן יש הדדיות בתנאי הזה. אז לינן בוסה אומדנה. עוד אומר הנוי דבי יהודה אומדנה גדולה. אין לך אומדנה גדולה מזו. אין לך אומדנה גדולה מזו כשאני מזמין עולם, ואין לי שום שימוש. וחתונה נדחתה, ואין לי שימוש בעולם, זה ודאי אומדנה גדולה. וגם לפי החמדה שלוימה. לא סביר שבעל העולם היה מוסיף, מבקש יותר כסף בגלל שפלוני התנה. בכל אופן אני סבור שכל הבחייה היא גוונה. אז לינן בוסה אומדנה ומעיקר הדין, מי שיזמין חתונה בעולם, וזה הפך להיות לא רלוונטי בגלל המגפה, פתום לשלם, ומעיקר הדין בעל העולם צריך להחזיר את כל כספו. אולי הדבר שונה כאשר מדובר בחבילות טיול, כי אלה שמארגנים טיולים בפרט בחוץ לארץ חודשים מראש צריכים להזמין שירותים, לשכור חדרים בבית מלון, ובדרך כלל זה שנה מראש, או לפחות חצי שנה מראש, ולסגור עם מדריכי טיילים ועם חברות הסעות, ומכיוון שיש הוצאות ישירות, יש מקום להניח שהסיכון נופל על שני הצדדים, ובחיי גם נצריך לעשות פשרות. אז היום התייחסנו לסוגיה חשובה ויסודית. ניסינו להסביר את גדרי התנאי, וחמשת הדרגות של תנאי ומקח תאוס. והסולם, איך הם משתלבים זה עם זה, דברי התוסס, מתי הולכים אחרי אומדנה, מתי לא, שש יסודות מדברי האחרונים, וההשלכות הלוך על המייס. נכנסנו לשלושת השבועות, ימי הוולוס, הלכו מבייס מקדושנו וספרתנו. אילו הייתי יושב בבית המדרש עם תלמידי, ברחבי או בהנוף, בבית וגן או בבני ברק, או ברמות או בכל מקום שהוא, הייתי מאתגר אתכם, והייתי מזכיר את דברי חז"ל, כל דור של נבנה בית המקדש ביומיו, מה כתוב הלאה? וכולם היו צועקים, כאילו חורב ביומיו, והייתי אומר לכם, לא, זה לא כתוב בשום מקום, כי זה באמת לא כתוב בשום מקום. מה שכן כתוב, חמור הרבה יותר, וכואב הרבה יותר. מקור הדברים בירושלמי ביום הדף ה', כל דור של נבנה בית המקדש ביום אב מעלן אולוב כאילו הוא החריבו. לא כאילו חרב בימיו, כאילו הוא החריבו. אמא יצאה מן הבית והשאירה את הילדים משחקים. היא אמרה, אני יוצא לחמש דקות לקנות חלב, תשמרו על עצמכם. חמש דקות אחר כך היא נכנסת הביתה. החלון הגדול של הסלון מנופץ. האגרטל היפה שעמד על השולחן עם פרחים שבו לרסיסים, כל הרצפה מלאה שברירי זכוכית ומים. והילדים, טרם, אמא הספיקה לומר מילה, הילדים אומרים, זה נפל, זה נפל, זה קרה מעצמו. אמא אומרת, לא, אגרטל לא נופל מעצמו, חלון לא מתנפץ מעצמו. מישהו עשה את זה, ואני רוצה לדעת מי זה המישהו הזה. כשאנחנו אומרים כל דור של הנבנה בית המקדש ביומיו כאילו חרב בימיו, אנחנו אומרים זה קרה. זה קרה. חז"ל אומרים זה לא קרה. מישהו עשה את זה. ואנחנו רוצים לדעת מי זה המישהו הזה. מי נושא באחריות. חז"ל מצביעים על המישהו. מי אחראי? אני, אתם, כל אחד מאיתנו. הוא שאמרו חז"ל כל דור שלו נבנה בית המקדש ביום אב מעלן אולוב כאילו הוא החריבו. והדברים פשוטם בעמקותם. אילו היינו ראויים לבית המקדש היינו זוכים לו. רש"י ותוספות שלוש מקורות בש"ס סבורים שהבית השלישי ירד אש מן השמיים. לא בני אדם יבנו את הבית. ולכן ברגע שנהיה ראויים לבית המקדש, יהיה לנו בית המקדש, ומאין לנו, אין זה אלא משום שאנחנו לא ראויים. ואם אנחנו לא ראויים, ניתן להניח שמהיה בית המקדש היום בבוקר בילוס השחר, עכשיו היא כבר לא הייתה. משום שאנחנו לא ראויים לו. ולכן אמרו חז"ל, כל דור שלו נבנה בית המקדש ביום אב מעלן אולוב, כאילו הוא החריבו. ואם אנחנו החרבנו, יש לנו אחריות אישית לחזור ולבנות. מי שיחריב, הוא זה שצריך לבנות. איך בונים? איך בונים? בפרט, לפי מה שציטטתי, רש"י ותוספות שלא כדברי הרמב"ם, הבית השלישי נבנה בשמיים. איך בונים בית המקדש בשמיים? ברור כשמש. תוירו, אבוידו, גמילות חסדים, כך בונים בית המקדש. מורי ורבי הרבי מצאנז היה מספר סיפור על הדבר חיים, החסיד השמייס. פעם הדבר חיים ישב בטיש, הצנזר, והיה אחוז סרפים, היה מאוד סוער ונסער, ופתאום אמר, אני רואה בעיני רוחי, שבית המקדש בשמיים בנוי לתפארה, רק הפרויכס חסר. אחד מזקני החסידים, התום השבר, כנראה לא שלט ברוחו ובסערת נפש, הוא צעק באמצע הטיש, אז למה הרב לא עושה את הפרויכס? אמר לדבר חיים, עשינו את הפרויכס. ובא רשע בליעל בארץ רחוקה וקרע את הפרויכס לגזרים. סתם ולא פירש. למדנו מדבריו שלמעלה בשמיים יש מלחמת עולם. אלה בונים ואלה סותרים. אלה מתקנים ואלה מקלקלים. חסידים ואנשי מעשה, בתוירו, בתפילו, בעבודה, הם בונים. זה לאומה זה, אחרים מקלקלים. איך בונים? איך עושים את הפרויכס? ליבי יאמר לי. שלושת הכלים המרכזיים של עבודה המקדש, זה המנורה, המזבחיס והשולחן. כל היתר היו כלי עזר. את המנורה ודאי בונים עם תואר, כי נר מצווה ותואר אור. הרוי צלח כמיידרים, וסמונך מנורה בדורם, כתוב בבובה באסה חופאי, את המזבחויס בעבודה. תפילויס, כנגד קרבונויס תקנום, בעבודס התפילו, כך עושים את המזבחויס. והשולחון פשוט על ידי גמלס חסורים. אז בכל פעם שאנחנו עומדים תורה לשמוע, מתפללים מעומק הלב ושופכים שיח בפני הקודש ברוך הוא באחנו ובאנובה, באיזבטלוס, כל פעם שאנחנו עושים חסד איש עם רעהו, אנחנו בונים. אין לנו דבר חיים בזמננו שיעדכן אותנו בדיוק מה קורה שם, מה חסר. אבל בן דורו של הדבר חיים היה הקמרנה, היכל הברוכה. גדול המקובלים, בין תלמידי תלמידיו שלה בשם טוב, כל הספרים שלו דבר קבולה, והיה גאון עצום גם בניגלו, כתב ספרים רבים, אחד הספרים החשובים ביותר, זה הסירוס איפה, תוירס קויאנים, אבל כתב ספרים רבים, ובהיכל הברוכה הוא כותב שבסוף הימים, מה שיעקב את ביאס הגויל יהיה האורוין. כל שער המקדוש יהיה מוכן. הכל יעמוד על תילו. האורוין האידוס יהיה הדבר האחרון שיהיה חסר. ואני אומר, איך בונים את האורוין? ודאי רק על ידי תוירו. מה יש באורוין? לוחס הבריס וסייפה תוירו. ולכן באחרס היומים צריך להרבות בתוירו. וזה משתלב המורחיים הקודש בפשס תצווה שמביא זוי החודש. מורחיים מביא דובר מעביל. זכינו לו כל אחד מגאולס ישראל על ידי אחד מאבות העולם. מגולס מצרים נגענו בסחוס אברהם. גולס בובל בסחוס ינקויב. גולס יבון בסחוס יעקויב. מגולס אדרים, הגלות הארוכה ונוראה שאנחנו עדיין שרויים בה נגאל בזכוס מוישה רבינו, ומוישה רבינו אינו חופץ לגויל עם הבטלונים מן התוירה. דברים מבהילים. כל פעם שאני מצטט את אור החיים שמצטט את הזויר, אני מוסיף, מוישה רבינו אינו חופץ לגויל, אי אפשר אין כזה דבר. מוישה רבינו לא חפץ לגויל. מוישה רבינו שנסע את העם הזה בחיקו כאשר יישאו אוימן, אז היוינק לא חפץ לגול. אני חושב שאוימק הכוונה, מוישה רבינו אינו יוכל לגול עם הבטלונה מן התואל. מוישה רבינו מתחנן בפנינו, כן דלך, כן דלך, אני רוצה לעזור לכם, עוד קצת תוירו. אני כל כך רוצה לעזור לכם. בכם הדבר התלוי. מוישה רבינו אינו יוכל לגאול עם הבטלונה מן התוירה. ולכן צריך להרבות בתרמת תוירה, בהרבות זה תוירה, בששוע של תוירה, ביגיע של תוירה, בשמחו של תוירה, בכביס איתום לתוירה, תוירו, ועוד תוירו, ועוד תוירו. כך נשלים את הרוינו עדס בביס מקדוש של מעלה. וכך נזכה בקורא ביומנו, ואני מצטט את לושן רשי בגיטן דף ממעלה, וזה הבייס השלישי שאונו מצפם לוי. בנוי ומשוכלל ירד מן השומיים בקורא ביומנו, אמן.